היי, שלום, ברוכים הבאים לפרק חדש, פרק מספר 3 בסדרת הפודקאסטים שלנו של ביטלמניקס. מה נשמע, גיא?
מעולה, מה שלומך, אורי?
מעולה. כשמקליטים פודקאסט, כנראה יום טוב.
נכון.
בפודקאסט הקודם, על ביטלס פור סייל, נזכיר, דיברנו על הכתיבה של לנון, שתופסת ככה כיוון יותר אישי, יותר דילני כזה, והיום אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על הכתיבה של לנון שמתפתחת, מגיעה לאיזשהו סי מוזיקלי וטקסטואלי בסינגל שיוצא בתחילת שנת 67, סינגל שנקרא Strawberry Fields ופני ליין, הם באותו A-side. והמגמה הזאת של כתיבה אישית הולכת ומתגברת בשירים כמו Help, ב-65, שם הוא ממש מרשה לעצמו לזעוק לעזרה. אמנם הוא עוטף את זה בסוג של צורה הומוריסטית כזאת, בשיר מהיר וקצבי, אבל זה באמת זעקה לעזרה, הוא גם הודה בכך מאוחר יותר. ומאוחר יותר באלבום Rubber Soul, הוא כותב שיר שהוא גם רגשי וגם נוסטלגי. פתאום לנון מפתח, לנון הצעיר, כן, בין ה-25, מפתח פתאום רגשות עזים נוסטלגיים לילדותו בליברפול. אם אנחנו רוצים ככה לחבר את שני הפרקים של הפודקאסט, אז יש לנו איזה קטע נחמד שמצאנו, קטע שבו נראה, זה קטע וידאו שבו נראים הביטלס בחדר מלון, רואים שם את ג'ון יושב ומשחק עם כלי שנקרא מלודיקה, זה סוג של כלי נשיפה קטן כזה עם קלידים. הוא משחק שם עם הכלי הזה ושומעים משהו, איזשהו צליל מאוד 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 דומה לפתיחת, קטע פתיחת מלטרון של Strawberry Fields. אני מזכיר, שנת 64, איזשהו קטע שככה אולי נשאר לו בראש ויביא אותנו לנושא המרכזי של הפודקאסט היום.
זה באמת קטע די מדהים לשמוע אותו, בגלל שזה ממש הפתיחה. מעניין אם זה נשמע לו, אם זה נשמע לו מוכר כשהוא חזר לזה שנתיים אחרי, כי בעצם זה חוזר, תכף אנחנו נראה, זה חוזר רק בעיבוד, זה לא חוזר כשהוא מנגן, כשהוא עושה דמויים. זה כאילו משהו שנכנס לעיבוד אחר כך. מעניין אם זה סתם מתגלגל לו בראש, או שהוא זכר את זה מאז, או שפשוט הוא חושב אותו דבר ב-64 וב-66.
או שמשהו במלטרון, שהוא שיחק איתו, ככה הזכיר לו את זה, כן.
כך או כך אנחנו מגיעים ל-66 שנה מאוד מהפכנית, אולי הכי מהפכנית של הביטלס. תוך כדי סיבוב הופעות הם מקליטים את ריבולבר, אלבום שכבר ממש משתמש באולפן בתור כלי, כלי נוסף, לא פחות חשוב מגיטרה, טופים, בס או פסנתר. הם עושים שם דברים שאף אחד לא עשה אף פעם לפניהם, הם נשמעים הכי מדהים שמישהו יכול להישמע, וכל זה תוך כדי שהם עושים סיבובי הופעות מטורפים. גם בשנה הזאת הם ממשיכים לעשות סיבובי הופעות, עד שהם לא יכולים יותר, ואומרים די. ב-29 באוגוסט, בהופעה האחרונה בסן פרנסיסקו.
כן, בקנדלסטיק פארק, זה ממש ליד סן פרנסיסקו, זה אצטדיון ספורט, שאגב, לפי דעתי, בשנים האחרונות נסגר. אבל זה מתקשר מאוד, שוב, מתקשר לפודקאסט הקודם, שדיברנו על ההוריקן הזה של הביטלס שהם עוברים בסיבובי ההופעות ובראיונות ובהקלטות, הוריקן שהנה מתפוצץ לנו פה בפנים בשנת 66.
בגלל שהם כבר מתחילים להתייחס, השירים הם כבר לא, הם לא איזשהו מוצר על מנת להביא אנשים להופעות, אלא השיר הוא יצירת אומנות בפני עצמה. וההופעות מפריעות. הם רוצים להיות יותר עמוקים בכתיבה, הם רוצים להיות יותר ניסיוניים בסאונד, וההופעות פשוט מציקות להם. וזה מלבד העובדה שהם כל הזמן, לכל מקום שהם הולכים, יש לחץ עצום של מעריצות, של הבטחה, צרכות. הם לא יכולים לעשות שום דבר שהם באמת רוצים לעשות. הם תמיד תחת לוז מאוד 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 צפוף, וכל הזמן כל העיניים עליהם, התקשורת, המעריצים, הסוכנים, הם פשוט לא רוצים יותר.
בוא נוסיף על כל זה גם לפחות שני תקריות בולטות שקורות בשנת 66, זה בעצם האמירה הזאת של לנון, במתכוון או שלא במתכוון, או משהו שרוצה מהקונטקסט, לגבי הפופולריות של הביטלס מול הפופולריות של הנצרות או ישו.
צריך לזכור שהוא אמר את זה באנגליה.
הוא אמר את זה באנגליה
לכתבת. ובאנגליה לא מתייחסים לזה, ככה כי זה לא מדינה דתית כמו ארצות הברית.
וזה בכלל רעיון שבוצע בשנת 65, למישהי שהוא החשיב אותה כידידה שלו, כתבת בשם מורין קלייב, והיא בעצם באה אליו הביתה ומסתכלת, רצתה בעצם לעשות כתבה על איך חי ג'ון לנון מהביטלס. אז זו בעצם אמירה מאוד שולית שהוא אומר ברעיון הזה, שבשנת 66 מתפוצצת בעיקר בארצות הברית.
אני חושב שאפשר להסכים עם מה שהוא אומר. מה שהוא אומר, הוא לא אומר שהביטלס חשובים יותר מישו, למרות שיש מאיתנו כאלה שחושבים שכן, אבל הוא בסך הכל אומר שבקרב בני הנוער הם פופולריים יותר מישו.
סך הכל נותן דוח מצב.
אבל זה גורם לזה שלכל מקום שהם מגיעים, שורפים בעיקר בדרום ובמרכז, שורפים את, בארצות הברית, שורפים תקליטים ושורפים את הספרים שלו ושורפים פוסטרים שלהם. זה נהיה בלגן מאוד לא נעים.
נכון. ואירוע נוסף שהם עוברים כסמל למיוס הזה מההופעות והרצון להפסקה הוא בעצם האירוע בפיליפינים, שבו ביום החופשי שלהם, דורשים מהם בעצם להגיע ולכבד את מנהיגת המדינה באיזשהו טקס, והם כמו הביטלס המורדים עושים מה שהם רוצים ולא מגיעים.
לא, הם אומרים אנחנו רוצים יום חופש, די.
בדיוק, והם פשוט, לא יודע אם מגורשים, אבל הם יוצאים בבושת פנים מהמדינה.
כן, הם הופכים לאישיות לא רצויה במדינה, והשפילו את המנהיגה שעשתה להם איזה אירוע לכבודם.
יש רעיון מאוד יפה שלנון בצורה ויזואלית מראה דחפו אותם והקו אותם.
כן, אז בדרך לשדה תעופה. כן, התייחסו נכון, אליהם מאוד באלימות ובבוטות.
אנחנו מתייחסים לכם כמו נושאים רגילים. ככה אתם מתייחסים לנושאים רגילים?
כן.
אז הביטלס במצב לא ממש טוב. הם צריכים שינוי. וכשצריכים שינוי, קודם כל הדבר הראשון שעולה להם בראש זה להפסיק את הדבר שהכי הרבה מפריע להם, מסעות ההופעות המתישות, או מתישים. והם בעצם ככה מחליטים בינם לבין עצמם שההופעה הזאת בקנדלסטיק פארק סן פרנסיסקו תהיה בעצם ההופעה האחרונה. הם לא מכריזים על זה, אבל זה
זאת החלטה. זו ההופעה האחרונה בטור שלהם בארצות הברית.
כן. ולאחר מכן, בעצם מה שקורה, הם יוצאים, בטוח שזה לא תוכנן, אלא התגלגל, אבל הם יוצאים לחמישה חודשי הפסקה, האחד מהשני.
מה שאחד הסיפורים אומרים שג'ורג' עלה למטוס והתיישב
להודו.
לא, עלה למטוס אחרי כאילו שהם סיימו את ההופעה, וכדי לחזור לאנגליה, הוא אמר, זהו, אני כבר לא ביטל.
נכון.
צריך לזכור שבתקופה ההיא, בעצם ההופעות באמת היו המרכז של של כל התעשייה הזאת שנקראה מוזיקה.
מרכז הרווח גם.
ברגע שהם הודיעו כזה דבר, קראו כל מיני דברים גם לאנשים שסביבם. חברת התקליטים, זה לא דאגה, כי תקליטים הם ימשיכו להוציא, אבל בריין אפשטיין פתאום אמר, רגע, אז למה הם צריכים אותי בכלל?
אחרי שהוא החליף צבעים, כן?
בעצם אני המרגן שלהם, אז אם הם לא
צריכים אותי,
אם הם לא צריכים אותי להופעות וזה, אז בעצם אין לי מה לתרום להם יותר.
נכון.
וזה הכניס אותו לדיכאון מאוד קשה.
נכון.
ובעצם גם כל מי שהיה סביבם מנהל שלם של ההפקה, וכולם בעצם הפכו למיותרים. מי שנשאר איתם זה למעשה רק החבר'ה שלהם שהגיעו מליברפול, והיו הרודיץ שלהם עוד מאז, והמשיכו לדרגות ניהול אחר כך.
זה מוזר, רודי בזמן שאין הופעות.
זהו,
מה אתה עושה?
אז פותחים את אפל בשביל.
כן, נכון. אז מה בעצם הם עושים בחודשי ההפסקה האלה? הריסון, דיברנו על מטוס אחד, נעבור למטוס אחר. הוא עולה על מטוס להודו, הולך ללמוד סיטר אצל רבי שנקר, יחד עם פטי בויד. פול מקארטני, מה הוא עושה גיא?
מקארטני בינתיים מקבל הצעה לכתוב מוזיקה לסרט The Family Way. הוא מחליט שהוא ולנון יכתבו ביחד את המוזיקה, הוא יחכה שלנון יחזור מספרד, ובינתיים הוא נוסע לו לטיול עם מל אבנס, ואחר כך ג'יין אשר מצטרפת, ושם בדרך חזרה מקניה אני חושב, שאיפה שג'יין אשר הצטרפה אליהם.
כן, קניה.
אז הוא ומל אבנס עולים בעצם על השם סארג'נט פפר, אבל כן. זה כבר לפודקאסט אחר.
על הסולט אנד פפר.
כן, סולט אנד פפר יוצא סארג'נט פפר, כן. אבל זה עדיין לא שייך לשום דבר.
כן. אז זה מקארטני.
רינגו נוסע לבקר את ג'ורג', נוסע את ג'ון, סליחה, נוסע לחופשה. רינגו לא עושה שום דבר מהותי.
אני חושב שהוא גם עסוק בלעשות ילד שני. אז בסדר.
זה לא אמור לקחת הרבה זמן.
לא. ג'ון, מה ג'ון עושה בחמשת חודשי הפסקה אחרי סיום ההופעות? ג'ון מקבל הצעה מריצ'רד לסטר. ריצ'רד לסטר הוא הבמאי של שני סרטי הביטלס הראשונים, A Hard Day's Night ו-Help, והוא מציע לו להשתתף בסרט חדש שהוא הולך לביים, סרט שנקרא How I Won the War, איך ניצחתי במלחמה, משהו שמבוסס על ספר, וזו סוג של קומדיה שחורה כזאת על המלחמה, ולנון מקבל, או מוצע לו התפקיד של מוסקטיר גריפוויד. זה השם של הדמות שהוא יגלם בסופו של דבר שם, דמות משעשעת כזאת, דמות של חייל משעשע כזה. ולנון מסכים, הוא רוצה לבדוק את העניין הזה, מעניין אותו לבדוק את האזור הזה של המשחק.
יש ראיון עם לנון משנת 66, שהוא אומר, אחרי שהם הפסיקו את ההופעות, שאומר שעכשיו זה הזמן שלהם לחפש, לראות את כל הדברים שהם טובים בהם. הביטלס לא היו מאוד צנועים, ומניחו שהכישרון שלהם מאפשר להם לעשות די מה שהם רוצים.
כן, כל מה שהם ירצו.
והוא אמר שם להתנסות בציור, ולהתנסות בפיסול, ולהתנסות במשחק, ולהתנסות... אז הוא הולך בינתיים להתנסות במשחק.
כן. אגב, הסרט, סרט די משעשע. יצא לך לראות אותו, גיא?
כן, ריצ'רד לסטר בכללי, הוא במה היה מוצלח מאוד ומשעשע מאוד.
כן, יש שם, מה שאני זוכר, ראיתי אותו ממש מזמן, מין ממש אמירה נוקבת על המלחמה, כל פעם שאיזשהו חייל נהרג הוא מוחלף על דמות של חייל צעצוע כזה, צובעים אותו באיזשהו צבע, מין אמירה כזאת שהמלחמה היא סוג של משחק.
ויש שם גם קטע מצמרר שבו לנון
נהרג.
נהרג, כן. ואומר, הרגו אותי, כן, הרגו
כן,
אותי.
כן, קטע מצמרר בהחלט. סרט מעניין.
הוא התיישן, אבל כן, הוא עדיין כן. ראוי.
אבל זה נחמד, כשאני מסתכל על הסרט הזה, אני חושב אולי מה היה קורה בסרט השלישי של ריצ'רד לסטר עם הביטלס. מין מחשבה כזאת.
חבל שהם לא עשו כן. אחד. כן. דווקא הם באמת הם מאוד מוצלחים בעיניי כשחקנים בשני הסרטים
נכון,
שלו.
נכון.
הם, אז... לא יודע מי כתב את התסריט ללט ידבי, אבל שם הם ממש לא מצחיקים.
הגורל. במהלך הצילום של הסרט, אז לנון ככה מגלה ש... להשתתף בסרט זה לא עסק כזה זוהר. יש ימים שאתה בכלל לא משתתף בצילומים, יש ימים שאתה משתתף, אבל הסצנות הן כל כך קטנות, ואתה מחכה ומחכה.
כי בעצם מפעם לפעם אתה צריך לחכות שישנו את התאורה, ושישנו את הסטינג, ושישנו את הכל, ואתה פשוט יושב בצד, ומחכה לה כמה דקות שיצלמו אותך.
במיוחד שאתה לא הכוכב של הסרט, אתה לא הביטלס שהם הנושא של הסרט, אלא אתה אחד מהשחקנים. אז הוא הביא איתו את הגיטרה הקלאסית שלו ואיזשהו מכשיר הקלטה קטן, וכשהוא בימים שהוא לא משתתף בסצנות, הוא יושב שם בלוקיישן בספרד ומשחק עם הגיטרה, עושה כל מיני הקלטות, ואמרנו, ב-In My Life הוא ככה נהיה קצת נוסטלגי, והוא נזכר בילדות שלו. בילדות שלו שהוא גר אצל הדודה מימי, הוא נזכר באיזשהו מקום שהיה או עדיין בית יתומים של צבא הישע, Salvation Army, שנקרא Strawberry Field, והיה ממוקם ממש ממש מרחק הליכה. אני הייתי בליברפול, זה ממש כמה דקות הליכה מהבית של הדודה מימי, והוא כזה היה בורח אליו, הוא קופץ מעל החומה, היה שם איזשהו גן נטוש, הוא היה יושב שם ו... ממש היה משמש לו סוג של מקום מפלט כזה, מקום מגן, כי צריך לזכור שהילדות של ג'ון לנון היא לא ילדות פשוטה.
נכון, ופול אמר גם, מאוחר יותר כמובן, הוא אמר שהוא ראה שמתארים את המקום כמקום משעמם ועגום, ושג'ון רק דמיין שהוא יפה, אבל הוא אמר ש... אבל מקארטני אומר שבקיץ הוא ממש לא היה משעמם ועגום, שזה היה ממש כמו מין גן סודי וקסום, שהיה שם גן פיראי, הוא לא היה מטופח, אבל הוא היה ממש גן, ויכולת להתחבא, והוא דמיין שם שהוא משחק קטעים מתוך האריה והמכשפה וארון הבגדים, כן. ושם הם ישנו וחברים שלו וחלמו, וזה היה מקלט מהמציאות היומיומית, זה היה מקום שהוא כל כך לא... הרחובות של ליברפול, זה היה כאילו מין משהו סודי בשבילו. וכשהוא בעצם חוזר לשם, בשיר הוא לא חוזר לבית יתומים. הבית יתומים לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה הפינה הזאת, הגן הזה, הילדות שהייתה שם.
נכון. אני תמיד מדמיין כזה את ה... יש את הסרט המצויר של אליסה בארץ הפלאות, הסרט הקלאסי, יש את הגן הזה עם הפרחים המדברים, תמיד אני מדמיין את הסצנה הזאת כשאני חושב על הגן הנטוש הזה של לנון.
יכול להיות שאם ב-66 לנון היה הולך לשם, גם הוא היה מדמיין. יכול להיות, כן.
הוא לא היה צריך לדמיין, הוא פשוט לוקח שחטה ממשהו. אגב, השער האדום הזה שכולם רצים, כולל אני, רצתי להצטלם איתו שם בליברפול, הוא רק סמלי למקום. הוא לא מופיע בשום קונטקסט ברעיונות של לנון על סטרוברי פילד. הגן מאחור הוא בעצם העניין, כמו שאמרנו. אז בעצם שם בספרד הוא כותב, מתחיל לכתוב, או מתחיל לזרוק לעצמו רעיונות בראש על אותו גן קסום, או על אותו מקום מפלט ששימש לו בילדות, שכנראה לא הופיע סתם. הוא כנראה מרגיש שהוא צריך מקום מפלט גם עכשיו, גם לנון בין ה-25, מרגיש שבעקבות אולי הסערה הזאת של הביטלס או החוסר יכולת שלו להחליט מה הוא רוצה לעשות כשיהיה גדול, הוא מרגיש שהוא צריך איזה מקום מוגן, משהו שכנראה המשפחה, סינתיה וג'וליאן, לא מצליחים לספק לו.
צריך לזכור גם ששוב, הוא באמת לא ידע מה הוא הולך לעשות. זאת אומרת, כן. הביטלס הפסיקו להופיע, בעצם נגמר הביטלס כמו שהם הכירו את זה. נגמר הביטלס כמו שהם הכירו החל משנת 57 שהם התחילו. זאת אומרת, היה ברור כשהם התחילו את הלהקה, הקוורימן, הרי בשביל מה אתה מכיר עם להקה? בשביל להופיע.
להצליח, להופיע, כן. להגיע לראש המצדים.
ועכשיו הם גם, זה שהם לקחו גם פסק זמן אחד מהשני שהם בטוח היו צריכים אותו, זאת אומרת, הם היו באמת באיזשהו סיר לחץ כל כך הרבה שנים. אני חושב שעצם זה שפתאום הוא מצא את עצמו בחדר כל כך הרבה זמן לבד, בשקט, רק עם עצמו, משהו שאני לא יודע מתי היה לו בפעם האחרונה בשנים האלה, הביא אותו כאילו בעצם יותר להכיר גם בתחושת הבדידות שהוא חש, והדיכאון קצת שאנחנו כבר רואים באמת בשירים קודמים, ובאמת הנוסטלגיה, ואנחנו נתחיל עכשיו לשמוע דמויים שהוא עשה שם, הוא לא ישר חוזר לסטרוברי פילד, זאת אומרת, לוקח לו כמה גרסאות עד שהוא בעצם מבין לאן הוא חוזר.
מה אותו מקום בטוח. כן, התהליך הזה של הדמו עם האבולוציה הזאת, אגב, זה, אני חושב, השיר אולי היחיד שיש לנו ממש הצצה שלב אחרי שלב, איך נולד לו שיר, ממש כמו,
מדהים.
לנון ממש כמו פסל, חוצב באבן, חוצב, 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 מוציא את הדמות הזאת מהאבן.
מדהים, כי גם באמת הכמות דמויים שיש פה היא כן. מאוד מאוד גדולה, וגם העבודה בעצמה באולפן יצרה הרבה מאוד הקלטות, בגלל שהשיר הזה השתנה כל הזמן.
נכון, אבל אם נחזור רגע לדמויים האלה בספרד, שומעים גם בספרד, ואחר כך יותר מאוחר גם בבית, שומעים את המאבק הזה. הוא ממש נאבק עם השיר הזה. אז הנה, אם היו מציעים לנו לשבת עם לנון ולכתוב את אחד השירים הגדולים שלו, אז הנה כאן קיבלנו את ההזדמנות הזאת. אבל זאת לא הפעם הראשונה שהוא יושב ככה עם הגיטרה, עם עצמו, ולוקח חומר גלם ומוליד ממנו יצירה מאוד 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 יפה. זה קרה גם לפני הקלטות של ריבולבר. לנון כתב שיר שבהתחלה נקרא He Said, He Said, שהפך אחר כך ל-She Said, She Said, באמת נפלא, מתוך ריבולבר שסוגר את הצד הראשון. משהו שהוא כתב בהשראה של משפט שאמר פיטר פונדה, האח של השחקנית ג'יין פונדה, באיזשהו בית סחור שהם שהו בו בארצות הברית. אז בואו נשמע איך נשמעת אבולוציה של שיר קצת יותר מוקדם מריבולבר. נשמע שני קטעי דמו, קטע אחד יותר מוקדם וקטע קצת יותר מאוחר, ונראה איך השיר הזה השתנה.
כמו ששמעתם, באמת רואים שכבר אז לנון התחיל לעבוד מאוד חזק על השירים שלו. הוא לא כתב אותם בבת אחת. זאת אומרת, היה באמת מהלך של עבודה. השירים הפכו להיות מורכבים יותר מבחינתו, ולכן דרשו עבודה יותר גדולה.
עוד משהו קטן, גם רואים את הריחוק מהעבודה המשותפת עם מקרטני. פתאום הוא יושב לבד עם עצמו.
נכון. אז עכשיו אנחנו נשמע את ההקלטה הראשונה של הדמו מספרד. של סטרוברי פילדס, שעוד לא קראו לו סטרוברי פילדס.
קראו לו It's Not Too Bad. בקטע הראשון אפשר לשמוע שאין לו כלום בעצם. הוא מתחיל עם איזושהי נגינה של איזה קטע אינסטרומנטלי, שלי באופן אישי מזכיר קצת את הריף של פייפרבק רייטר. ולאט לאט הוא זולג כזה ומתחיל למלמל מילים, כנראה על התחושות הפנימיות שלו. בוא נשמע את שני הקטעים מחוברים, את שני הדמויים הראשונים מחוברים, ואז נדבר עליהם.
בעצם כאן, מה, הוא מביע את מה שהוא מרגיש. There's no one, nobody in life. I mean, it's either too high or too low. הוא מרגיש שהוא פשוט לא, אין אף אחד שיש לו איזשהו סינכרון אמיתי איתו, שבאמת מבין אותו, שבאמת שבאמת חושב כמוהו, שבאמת הם נמצאים באותו מקום, זאת אומרת, הוא, או שכל מקום, כל אדם שהוא מגיע אליו, או שהוא מעליו, או שהוא מתחתיו, אבל אף פעם לא נמצאים באותו לבל של הבנה, באותו לבל של הרגשה.
אני הבאתי איזשהו ציטוט, קראתי איזשהו ראיון עם לנון, שהוא דיבר על הילדות שלו, וזה מה שהוא אמר, שמתקשר מאוד לשורות האלה שהוא כותב. הוא אומר, זה היה מפחיד מאוד כילד, לא היה לי למי לספר את החוויות שלי, לא לדודה שלי, לא לחברים שלי, אף אחד לא יכל לראות מה עשיתי, זה היה מפחיד מאוד. הקשר היחידי שלי עם העולם היה זה שקראתי על אוסקר ויילד, או על דילן תומאס, או על וינסנט ון גוך, על הסבל שלהם, בגלל החזון שלהם, בגלל מה שהם ראו. הם עונו על ידי החברה, על זה שהם ניסו להביע את מה שהם. אז לנון משווה את עצמו לפיגורות גדולות, ומרגיש באמת שאף אחד לא מבין אותו, אף אחד לא מבין את הדעות שלו, אף אחד לא מבין מה שעובר לו בראש, את המושג החדש הזה, הסוריאליזם הזה שקורה לו בראש.
אחרי זה יש לנו את הדמו הבא. בדמו הבא הוא כבר מצעיר ש there's no one on my way there, אין מישהו שילך איתי לשם.
אגב, הוא אומר there's no one in my way there, הוא לדעתך מתכוון לאותו בית יתומים? On my way there?
אני חושב לאותו מקום מוגן, לאותו מישהו שילך איתו לאותו מקום מוגן.
אגב, הבחירה הזאת בבית יתומים, לדעתך היא בגלל הרגשת היתמות שלו עצמו?
הוא טען שלא, אני מאמין שכן. אני מאמין שבתת מודע
זה נכנס. בתת
מודע זה נכנס.
כן.
כי הוא הרגיש יתום, זאת אומרת, אבא שלו נעלם בגיל מאוד מאוד צעיר מהחיים שלו, אמא שלו נעלמה בגיל מאוד צעיר של החיים שלו, אחר כך היא חזרה ונעלמה לנצח.
נכון.
וככה הוא בעצם הרגיש, הוא הרגיש שהוא יתום.
נכון. בקטע הבא, בדמו הבא, מספרד שנשמע, הוא מדבר בפעם הראשונה על זה ש no one I think is in my tree. מה לדעתך, מה זה אומר?
הוא הסביר אחרי זה שהשורה הזאת, ובגלל זה הוא השאיר אותה, היא מבטאת בצורה הכי טובה את באמת את חוסר היכולת למצוא מישהו שיהיה איתו באותו מצב נפשי, שיהיה איתו במצב בהבנה כוללת על העולם, על הקבלה של העולם. עכשיו זה די מדהים שהשיר הזה מגיע עכשיו, בגלל שעוד מעט, קצת לפני שהם יקליטו את השיר, הוא יפגוש את יוקו בפעם הראשונה.
שהראשונה שתהיה איתו על אותו טרי.
כנראה היחידה שהייתה איתו על אותו טרי.
כן, על אותו טריפ. אז בוא נשמע את הקטע הזה.
Thank you. הקטע ששמענו כבר מכיל את המוזיקה של הפזמון, את הלחן, כן. אבל אגב, לא את המילים.
כן, משהו קטן שאני רוצה להגיד על ה-No one I think is on my tree, לנון, לא אני אגיד, לנון אמר על זה, מה שניסיתי לומר בשורה הזאת היא שאף אחד לא נראה או מתנהג כמוני, לכן אני חייב להיות או משוגע או גאון.
נכון.
זו בעיה שהייתה לי כבר בגיל 5. יש משהו, יש בי משהו לא בסדר, כי נראה שאני רואה דברים שאנשים אחרים לא רואים, או שאני משוגע או שאני גאון. מה שאומר בדרך, מה שאני אומר בדרך הלא בטוחה שלי, או בחוסר ביטחון שלי, זה שאף אחד לא מבין מאיפה אני בא. נראה שאני רואה את הדברים בדרך אחרת מרוב האנשים. שים לב כמה פעמים הוא אומר שהוא רואה דברים בדרך אחרת. אז באמת שמענו שיש כבר לחן לפזמון בדמו האחרון.
ובדמו הבא כבר יש גם מילים. והמילים בפעם הראשונה לוקחות אותך באמת אחורה.
מילים לפזמון.
לפזמון.
כן.
Let me take you back. Was it a dream? Nothing is real. Nothing to get mad about. והנה פה הוא מתחיל כאילו להבין שמשהו משהו מחפש כרגע זה לחזור לעבר הבטוח.
הגענו להקלטה האחרונה של הדמו עם מספרד, ובהקלטה האחרונה יש לנו כבר את שם השיר, לא את שם השיר ככותרת, אלא את השם שיהיה שם השיר. לנון כבר יודע מה המקום הזה, שישרה עליו את, את אותה תחושת ביטחון, או אפשר להגיד, החידה נפטרה, והוא מתייחס לסטרוברי פילד, כסטרוברי פילדס ברבים, אולי כהרבה מקומות,
נראה לי כמקום אינסופי, כשדה אחר שדה אחר שדה, המקום הבטוח שלו, שבו לא נמצא אף אחד שהוא לא on his tree, זה המקום שרק מי שאיתו, ואיתו באותו מצב נפשי, יכול להיות, והשדות האלה נמשכים לנצח.
מין שם קוד כזה, למקום שאתה יכול לברוח אליו בראש.
והוא גם אומר, הוא כבר לא אומר, let me take you back there, הוא אומר, let me take you down there. למה?
למה דאון? שאלה טובה.
אני חשבתי שזה ההרצה שלו לאליסה בארץ הפלאות, דאון דה רביט הול.
במחלת הארנב, כן. כן.
משם אתה מגיע למקום הזה.
כן.
זה המקום שאתה מגיע אליו. ואז הכל מתחבר בעצם, ההווה עם העבר והחוסר ביטחון של עכשיו, עם מה שהיה פעם לפני שהוא היה ביטל, לפני שהעולם השתגע, הוא אומר, there's nothing to get mad about. העולם השתגע הרי מהביטלס.
נכון.
הוא לא סבל את זה. ברור שהוא גם אהב את זה, אבל זה היה אמביוולנטיות, הוא גם לא סבל את זה. והוא רוצה לחזור אחורה, כשהם היו ילדים, שלא היה להם שום מחויבות לטוס לחודש ולתת 29 הופעות. למקום הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מקסים, הרבה יותר כשאתה מרגיש מאוחד עם החברים שלך ואתם יודעים מי אתם ו...
זורק אותי קצת לאלבום הראשון, There's a place. There's a place that
נכון,
I can go.
נכון.
מתחבר לי בצורה מאוד מאוד אדוקה. אגב, על סטרוברי פילדס ברבים, מרעיון שקראתי, לנון אמר שזה פשוט נשמע יותר טוב. ושם מה שאנחנו אומרים זה פשוט סק של קשקושים.
מצד שני, לנון אמר על חצי מהשירים שלו שהם קראפ.
פיסת זבל, זה, כן.
כן, אז...
ג'ון מסיים את העבודה שלו בסט הצילומים של How I Won the War של ריצ'רד לסטר, חוזר הביתה, והביטלס עדיין לא עובדים.
הוא... לא עובדים ביחד.
לא עובדים ביחד, כן. הם לא עובדים ביחד.
למשל,
הם...
הוא מגלה שפול כבר כתב והקליט את...
את הפסקול The Family Way.
את הפסקול, ונעלב כן. מזה גם.
כן. הוא... אגב, יוקו מתישהו אמרה שהוא זכר את זה לאורך כל החיים שלו. אבל הוא חוזר הביתה והוא נכנס למעבדה שלו, המעבדה שלו בבית, אני מתכוון כמובן לחדר המוזיקה, שם היה לו ציוד הקלטה, היה לו מלטרון, היה לו כל מיני כלים מיוחדים, ואחד מהם שמענו, אחד מההקלטות של She Said, והוא ככה כבר עוד לפני הנסיעה הוא מפלרטט, משחק שם עם המלטרון, ועכשיו יש לו ביד איזשהו חומר גלם שהוא כבר עבד עליו בספרד, והוא מנסה לראות מה הוא יכול לעשות איתו. אז המלטרון הוא כלי נוכח בסשנים האלה, וככה למי שלא יודע מה זה מלטרון, מלטרון זה איזשהו כלי קלידים שהתפתח באנגליה בשנות ה-60, והוא נכנס לקטגוריה של דוגם צלילים. מה זאת אומרת דוגם צלילים? המלטרון בעצם מבוסס על איזשהו מאגר של סרטים מגנטיים שאפשר ככה להטעין לו, ואז בעצם כשמנגנים על הקלידים של המלטרון הוא בעצם משמיע את הסרטי הקלטה האלה, ואז בעצם אפשר ככה להזין לו כל צליל שרוצים, אפשר גם להאיץ ולהאט את הצלילים שיוצאים, ואנחנו נראה את הביטלס משתמשים המון המון במלטרון הזה, אפילו באלבום הלבן. מה שאני רוצה, שנשמע קטע מלטרון, יפה לדעתי, מעניין, שג'ון מקליט מוקדם יותר, עוד אפילו לפני הפסקת ההופעות, הוא מקליט את זה באזור יולי כזה, בשנת 66. בוא נשמע מה לנון יודע לעשות עם המלטרון. Thank you.
מי שיחפש אצלנו בבלוג יוכל למצוא פוסט עם כל מיני קטעים שלנו נקליט ב-66-67 בבית שלו, ואפשר להיווכח שהוא עשה אוונגרד כבר אז. הוא עשה את זה פשוט, הוא לא ראה בזה אולי משהו ראוי להקלטה, להוצאה החוצה, אבל אוונגרד הוא כבר התנסה ועשה כל מיני דברים כבר בבית שלו. זה לא שזה הגיע רק ברבולושן 9.
חשוב גם להזכיר שיוקו בעצם תהיה אולי הראשונה שנכנסת למעבדה הזאת, נכון. והתוצאה הרת האסון טו ורג'נס. אז עכשיו כשג'ון ממשיך את העבודה על סטרוברי פילדס, הוא ככה לוקח את הכלים שיש לו בחדר המוזיקה ומנסה ככה להתנסות. הוא מוסיף קצת חשמלית, משמיע ברקע דמויים אחרים שהוא הקליט ומקליט עליהם עוד קולות, וזה כל הזמן בתנועה, זה כל הזמן משתפר, תופס צורה. אז בוא נשמע קטע שבו הוא מנגן רק בחשמלית ומנסה ככה לתרגם את השיר, את האקורדים לגיטרה החשמלית, ומיד אחריו נשמע את הניסיון השני שלו שהוא מנגן עם החשמלית בנגינה מהירה את סטרוברי פילדס ומוסיף עליו קול מוכפל. בוא נשמע.
עכשיו נשמע מהדמוים האלה וריאציה קצת יותר איטית, ומיד לאחריה עוד ניסיון שבסופו הוא מפסיק ואומר I cannot do it. הוא לא מצליח להגיע למה שהוא רוצה. הוא כתב את השיר הנפלא הזה לבד, אבל הוא צריך כמה חבר'ה מוכשרים שיעזרו לו בשביל להביא אותו להגשמה.
לפחות שלושה.
Thank you. children were at home. I can't do it.
איזה מחמיר לב זה לשמוע את ה, את ה- I can't do it, נכון? זה כאילו נאבק. טוב, אז הנה לנון עובד על השיר בבית, נאבק איתו, אבל ברביעי לנובמבר 66 הביטלס חוזרים לעבוד יחד. הם חוזרים לאולפן בפעם הראשונה אחרי 5 חודשים של הפסקה מאז סיום ההופעות שלהם. וזו בעצם הפעם הראשונה שג'ורג' מרטין והלהקה שומעים את השיר הזה. זה מוזר, כי עד אז פול היה מעורב בכל מה שג'ון עושה, אבל אולי זה חלק מהברוגז הזה על The Family Way, אז הוא כזה הסתיר ממנו את מה שהוא עושה. הם יודעים שבזמן הקרוב אין להם על הראש הופעות, הם יושבים באולפן, עדיין לא דובר על הרעיון הזה שמסתובב לפול מקארטני על סארג'נט פפר, או על האלטר להקה הזאת שהם יוכלו לעשות את הדברים שהם לא הביטלס. ובעצם לנון תופס את האקוסטית, מנגן את השיר הזה מול כולם, בקטע שג'ורג' מרטין לפי דעתי התחרט שהוא לא הקליט.
הוא אמר שזה טעות, הדירה הייתה שהוא לא הקליט, בגלל שזה היה ביצוע אחד היפים שהוא שמע, כאילו הוא אומר שזה פשוט היה יוצא מן הכלל.
אבל כל ביצוע של סטרוברי פילד של לנון מהתקופה הזאת פשוט נפלא, אז ואז הם מתחילים לעבוד על הטייק הראשון. בשלב הזה, הטייקים, אם התרגלנו שהטייקים זה בעצם מנגנים, לא הצליח, מנסים שוב, טייק 2, לא הצליח, מנסים שוב, טייק 3, לא, הפעם טייק 1 הוא בעצם יהיה הווריאציה הראשונה. זה לא טייק, זה וריאשן אחד, נקרא לזה, שבו בעצם מתחלקים, פול מנגן במלטרון, רינגו כמובן בטופים, ולנון והריסון מנגנים גיטרות, ואז יש להם איזשהו טרק בסיסי שהם יכולים לעבוד איתו, עליו הם מוסיפים ערוץ של שירה של ג'ון, וג'ורג' מוסיף גיטרה סלייד מאוד יפה לדעתי, מאוד בתמי, יפה. כן. ומקליטים עוד, פול וג'ורג' מקליטים עוד תוספות של קולות. ממש גרסה ישירה יפה ומדהים כמה הסלייד של הריסון נשמע כמו הריסון מקריירת הסול שלו, אותו סלייד בדיוק, סלייד שממש מזוהה איתו בתקופה יותר מאוחרת. והמלטרון הוא ממש נוכח, הוא נותן הרגשה כזאת של רביעיית מיתרים כזאת, לרגע אתה טועה וחושב שיש פה תזמור כלשהו. ובכלל המלטרון זה הכלי שאתה חושב עליו כשאתה חושב על סטרוברי פילדס.
אחד הדברים הנוחים כרגע מבחינתם זה שגם התקשורת לא יודעת למה לצפות. מבחינת כולם יש שמועות כל הזמן שהם בכלל מתפרקים, כי הם עשו דברים שונים אחד מהשני, הם לא היו באולפן 5 חודשים, כך שהם גם עובדים בשקט, למרות שצילמו אותם נכנסים לאולפן והתפרסם וזה, אבל יש שקט תקשורתי סביבם שמאפשר להם להתעסק במוזיקה. ולכן אין גם דדליין, זה לא שאנחנו יודעים שצריך להוציא תקליט או סינגל עד נקודה מסוימת, אין להם כרגע דדליין שהם עובדים כמו שהיה בעבר. בשנת 66 הם פתאום הודיעו שלא יהיה עוד תקליט אחרי ריבולבר, אבל החוזה שלהם היה לשני תקליטים, אבל הם כבר היו מספיק גדולים בשביל להגיד, אנחנו לא עושים עכשיו עוד תקליט.
לכן חברת התקליטים הוציאה את אלבום האוסף.
נכון.
Oldies but Goldies. שם מעולה.
אבל אז בעצם גם הם לא עובדים על דדליין, הם הגיעו למצב שכשהם רוצים להיכנס, הם נכנסים, הם רוצים לעשות ניסיונות חדשים, מתי פעם שעברה הם יכלו כאילו לעבוד כמו על השיר הזה, זה מעולם לא קרה. מגיע ג'ון, עשו את הוורסיה הראשונה ששמענו עכשיו, שהיא מקסימה. לדעתי גם אם היא הייתה יוצאת, עדיין היו אומרים שזה שיר נפלא. אבל לא, זה לא מה שהוא חשב עליו. אז הם חוזרים ועושים את הכל בעצם מההתחלה. הם עושים עוד טייקים, שכאילו מוסיפים, יש רעש של מורס שנעשה על המלוטרון.
קראתי איפשהו שזה איזשהו כזה משהו שהוא החביאו בתוך השיר, ואם, אני לא מבין במורסים, אבל אם מי שמבין במורסים יכול להגיד שהמורס מייצר את האותיות J ו-L. אז כאילו סתם משהו שקראתי.
מעניין מי זה.
לא יודע, לא מכיר.
וגם ג'ון מקליט את השירה במהירות איטית, מה שנותן לקול שלו סאונד אחר.
לראשונה גם מוקלט בס.
מוקלט בס. הכל נשמע אחר לגמרי.
עוד משהו שאפשר לשמוע, זה את המלטרון בהתחלה. המלטרון תופס את המקום שלו בהתחלה, המקום הקבוע שלו בהתחלה, המלטרון שפול מנגן עליו. ואפשר גם כבר לשמוע את הטיפוף הייחודי של רינגו, נכון?
נכון, פה נכנס כבר...
הטיפוף הזה ממשפחת ריין, או Day in the Life שיבוא יותר מאוחר.
I'm the Walrus.
I'm the Walrus, נכון. יום למחרת, הטייק הקודם, שתויק את טייק 4, בוצע ב-28 בנובמבר 66, ואנחנו ב-29 בנובמבר 66. הביטלס לוקחים את גרסת טייק 4, ועובדים עליה עוד קצת. הם מכפילים את הקולות של ג'ון, מוסיפים, מאבים את חטיבת המלטרון, ואת הגרסה הזאת, כולם ככה מקבלים עותק שלה, לוקחים הביתה, וחושבים שזהו, סיימו עם השיר הזה.
כולם מרוצים, תשמע כן. איזה יפה זה נשמע. ממש. איזה סיבה יש לחשוב שזה לא יהיה השיר הסופי. זה
גרסת רוק מעולה של השיר הזה, תכף נשמע אותה. ממש, אם היא הייתה יוצאת ככה כמו שגיא אמר, היא הייתה זוכה, אפילו אולי מגיעה למקום הראשון. הסינגל היה אולי מגיע למקום הראשון, תכף נדבר על זה שהסינגל לא הגיע למקום הראשון. בשתיים בדצמבר, הביטלס קצת עושים הפסקה מהשיר. הם לא עושים הפסקה, מבחינתם השיר הזה נגמר, נכון? זהו. מאחוריהם, בשתיים בדצמבר הם עסוקים בהתחייבות הבאה שלהם, ההתחייבות להפיק את הקליטון הקריסמס עבור מועדון המעריצים באנגליה ובארצות הברית, והם מפיקים את הקליטון הקריסמס שעליי, אולי גם עליך, מאוד מאוד אהוב.
הכי אהוב.
כן, תקליטון שנקרא פאנקו.
צריך אולי להסביר רגע שתקליטוני הקריסטמס זה משהו בעצם שהתחיל מההתחלה, משנת 63.
נכון.
כל שנה בקריסטמס הם היו מקליטים עבור המעריצים שלהם, מין תקליטון. זה התחיל מברכות שהם פשוט ברכו אותם, לאט לאט הפך להיות מורכב יותר. פה ממש יש תסקית וזה מצחיק מאוד בשנת מה שהם הקליטו כן. בשנת 66. כן. גם שנת 67 מוצלח מאוד. ואחרי זה, זה מראה איפה הם נמצאים, בגלל ששנת 69 שיוצא, כבר כל אחד מקליט ברכה לבד, הם לא נמצאים ביחד, כל אחד שולח את זה לבד מאיפה שהוא נמצא. אני חושב שבעצם, אם אתה מקשיב לתקליטי קריסטמס מההתחלה ועד הסוף, יש לך את כל הסיפור של הלהקה.
כן, מין תמונות פולרויד כאלה, של סנפשוט כזה, של איפה שהם נמצאים. התקליט הזה, אגב, של סוף שנת 66, נקרא בשם היפה פנטומיים, ובאמת יש שם רוח שטות שמעורבבת עם פסיכדליה, וזה נשמע ממש יפה, זה ממש תופס את רוח התקופה שבה ביטלס נמצאים. זה ממש מדהים, כי הם רק סיימו להקליט את השיר אולי הכי גדול של הביטלס, ומקליטים את הדבר הזה. אז בוא נשמע איזשהו קטע הזיה פסיכדלי מתוכו.
Opens in Corsica. On the veranda is a bearded man in glasses conducting a small choir. Meanwhile, high in the Swiss Alps, two elderly Scotchmen munch on a rare cheese.
Wonderful stuff, this, Agnes.
Aye, it's wonderful stuff.
בשלב הזה, כשהם מאוד מתלהבים מסטרוברי פילדס, עולה הרעיון שהאלבום הבא שלהם יהיה אלבום שהשירים בו יהיו שירים שקשורים לילדות שלהם, למקומות ילדות. ופול הולך להתחיל לעבוד על כתיבת שיר חדש שיתאים לקונספט הזה, ועולה בראשו פני ליין, שעליו נדבר אחר כך. אבל בינתיים אנחנו בשישי בדצמבר, והביטלס מתחילים לעבוד על When I'm 64, אחד השירים הראשונים שמקארטני כתב. ותוך כדי, ג'ון קולט, שהוא בעצם לא מרוצה מהתוצאה של סטרוברי פילדס, הוא חוזר לג'ורג' מרטין ואומר לו, כן, זאת הקלטה טובה, אבל אני מחפש משהו יותר אפל, יותר כבד, כלי נשיפה. מרטין אומר, בסדר, אז בואו נעשה את זה, אבל צריך בעצם, כל הגישה צריכה להשתנות, אז זה לא יכול להיות סביב הלהקה כמו סביב הגרסה שהקלטנו. אז עובר שינוי כללי. אז בשמיני בדצמבר מגיעים חברי הלהקה ומתחילים להקליט את החלק שלהם בעיבוד הזה. רינגו מקליט על ערוצים רבים, כלי הקשה, טופים, מצילות מנוגנות לאחור, כל מה שאפשרי, ויוצר איזה סאונד אפל מאוד מאוד מאוד, בטח לביטלס, בטח לתקופה. פול מקליט גיטרה, ג'ורג' מקליט איזשהו, כן, שזה מעין נבל אודי, ולנון חוזר למלוטרון שסטרוברי פירדס לא קיים בלעדיו. שבוע אחרי זה ג'ורג' מרטין מקליט את העיבוד שלו שכולל 4 חצוצרות ו3 צ'לואים, ומתקבלת גרסה חדשה שהיא מהירה הרבה יותר, כבדה הרבה יותר, ויש לה סוף נעלם וחוזר.
אני רוצה רק להביא איזשהו ציטוט של בחור בשם דייב הריס, זה בעצם הטכנאי האולפן שישב באותם סשנים, שבהם הביטלס הקליטו את כל הלופים של כלי הקשה ואת כל ה... הוא סיפר את הדבר הבא. הוא אומר, זמן קצר אחרי שהכנתי את המיקרופונים והמכשירים באולפן באותו הערב, הגיעו הביטלס, חמים להקליט. לא היה שם אף אחד חוץ ממני, הפכתי למפיק / טכנאי, הקלטנו את המצלתיים של רינגו, ניגענו אותם לאחור, פול וג'ורג' היו על טופי טימפני ובונגו, מל אבנס ניגן בטמבורין, הקלטנו שכבות על שכבות של גיטרות, והכל נשמע פשוט נהדר.
א', אז שוב, כמו שאמרנו, הקטע הזה של הכלי הקשה היה מאוד ייחודי. בנוסף, יש לך את העניין שגם הסוף ההולך וחוזר, שהוא היום כבר מאוד שגרתי, גם היה ייחודי.
זה קצת מתקשר לסוף המתאר.
לסוף המתאר, כן. רק הפעם עוד יותר מורכב.
כן, הוא כזה, השיר פתאום חוזר מהמתים כזה.
וחוזר עוד יותר אינטנסיבי, כן, מקודם.
עוד יותר אפל, עוד יותר לוחץ כזה.
כולם היו מאוד מאוד מאושרים, כי איך אפשר להיות לא מאושר מקטע כזה מדהים.
הוא כל כך מאושרים עד שג'ון ממלמל קרנברי סוס. או ש-I'm very bored, או I
buried Paul.
אתה יודע מה משותף לכל הדברים האלה? פשוט לא מעניינים.
תלוי, על I buried Paul עשו...
כן, תיאוריה שלמה, שגם אותה אפשר למצוא בבלוג שלנו, ב5 או 6 חלקים. אז שוב, כולם לוקחים עותק הביתה, מאושרים וחושבים שהעבודה הסתיימה. הנה, יש לנו גרסה מתוזמרת, אפלה וקודרת של סטרוברי פילדס. הם ממשיכים לעבוד על When I'm 64, ושוב, ג'ון מגיע אל ג'ורג' מרטין. שוב יש לו בעיה. עכשיו, הוא מאוד 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 אוהב את ההתחלה של הגרסה הרוקית, הגרסה האיטית יותר, המיושבת, אבל לא כל כך את ההמשך. ההמשך קצת נשמע לו מונוטוני, ובצדק. והוא מאוד אוהב את הגרסה, את הסוף של הגרסה השנייה, התזמורתית, המואצת. ומה שהוא מבקש ממרטין, לפחות לא את התקופה, הוא שעורייתי. הוא מבקש, תערוך לי, ככה, תיקח לי את הגרסה, את ההתחלה של הגרסה הרוקית, תיקח את הסוף של הגרסה היותר אפלה ומתוזמרת, ובוא תחבר לי ביניהם. אחרי שג'ורג' מרטין מסיים להזיע, מחליף כמה חולצות, הוא אומר לו, תקשיב, הם לא באותו קצב, הם לא באותו סולם, איך אני עושה את זה? מה ג'ון לנון עונה לו?
אתה ג'ורג' מרטין, אתה תעשה את זה.
ברור. ואכן ג'ורג' מרטין עושה את זה. הוא לוקח את ג'ף אמריק, שרק אגב התחיל לעבוד איתם בריבולבר, נכון? השיר הראשון שהוא, הקלטה הראשונה הייתה Tomorrow Never Knows. אז מהפח אל הפחת, מ-Tomorrow Never Knows לסטרוברי פילדס, ולשמחתם הם מגלים שהמהירויות והשוני בסולמות הם לא כאלה גדולים, והם עושים את הקטע המהפכני שלהם. הם קצת מעיצים את הגרסה הראשונה, קצת מעיטים את השנייה, ומשלבים אותם ביחד. והנה לנו הגרסה הסופית של סטרוברי פילדס, שמכילה בעצם שני גישות שונות לגמרי לשיר הזה.
ומשהו מעניין, גם בגלל שאף אחת מהגרסאות היא בעצם לא בקצב שבה היא הוקלטה, כל הסאונד של השיר הזה נשמע קצת מרחף וחלומי, כי הוא כולו, אנחנו יכולים להגיד בגלל שאנחנו יודעים איך זה נעשה, שזה מועץ, החלק הזה מועץ, החלק הזה מועט, אבל זה לא משנה, כאילו יש משהו חלומי בכל השיר הזה.
לפי דעתי זה מה שלנון כיוון אליו. אותו מקום חלומי שאפשר למצוא בו כמקום מפלט. אז, אז, אז בקטע הזה הוא השיג את המטרה שלו. ואנחנו קיבלנו יצירת מופת, לדעתי.
אחד הדברים היפים זה שגם קרו דברים בחיתוך הזה שלא כוונו לכך מבחינת הרעיון, כי תחילת השיר הוא מדבר על ההווה. אוקיי, הוא אומר, living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone. ואז בעצם, ברגע שהוא מזמין אותנו, אחרי ההתחלה, אחרי ההווה, הוא מזמין אותנו לשדות התות בפעם השנייה, זאת הנקודה שהרכב הרוק מתחלף לצ'לו והחצוצרה והסיוט. הוא בעצם מחליף את הרוק לכלים שהם הרבה יותר מוקדמים יותר, כלים שהיו יותר שכיחים במוזיקה הפופולרית כשהוא היה ילד. ובעצם נוצר לנו משהו כזה שהוא חלום. הביטל הפך את החיים שלו לסיוט באיזשהו מצב בשנת 66, אבל גם כשהוא חוזר אחורה כבר לכלים היותר היותר חמים של פעם ולמקום החלומי, עדיין יש שם את התופים המסויטים. זאת אומרת, הסיוט ממשיך בשיר הזה בכל מקום, גם כשהוא הולך אחורה, כאילו, גם כשהוא, יש פה איזה, השילוב של כל האלמנטים יחד יוצרים פה משהו שהוא באמת חד פעמי וגדול מהחיים.
וזה גם משרת את המטרה הזאת של, חוץ ממה שאמרנו שהוא חוזר לילדות למקום הבטוח שלו, החזרה הזאת שאמרת, המוזיקלית, היא משרתת את הקונספט של החזרה, חזרה אחורה, חזרה לילדות.
הוא גם, בעצם מה שהוא אומר כאן, אבל גם, אני חושב שזה הלופים האלה של הטופים וזה, זה שמה שהיה בעבר, בילדות, זה חלום, זה לא אמיתי. מה שהיום, בשביל לעבור אותו, את המציאות של היום, בשביל לעבור אותו, הוא צריך לחיות עם עיניים עצומות.
כן.
ואין לו דרך ליישב את זה. הוא מסיים את השיר עם חזרה שלוש פעמים על Strawberry Fields Forever. אין לו דרך ליישב את זה. הוא לא מסוגל לחיות עם עיניים עצומות. הוא לא יכול לחזור לעבר, כי הוא יודע שזה לא משהו מציאותי, לא משהו שקיים, וכילד הדמיון שלך לא באמת מתווך לך את המציאות כמו שבוגר רואה אותה. בעצם הוא תקוע בלופ הזה.
כן.
אולי זה גם החזרה הזאת שחוזרת עם טופי הגיהנום האלה.
אולי גם אמירה כזאת שעד סוף חייו, הוא לא יודע כמה קצרים הם יהיו, אבל עד סוף חייו הוא צריך את השיטה הזאת של המקום הזה. Forever הוא צריך מדי פעם לחזור למקום הזה.
ו-forever הוא צריך מישהו שיהיה איתו על אותו עץ.
שינחה אותו, כן, נכון. אתה יודע כמה שעות אולפן דרש השיר הזה?
55 שעות אולפן.
מדהים.
זה מדהים, זה לא היה כזה דבר.
זה שש פעמים להקליט את פליז פליז מי.
משהו כזה.
משהו כזה, כן.
הקטע הוא ש...
את האלבום פליז פליז מי.
ברור. ג'ורג' מרטין וג'ף אמריק שאלו את עצמם אם זה הגיוני בכלל להשקיע כל כך הרבה שעות אולפן בשיר אחד. זה היה כל כך יוצא דופן.
נכון.
אני חושב שאפשר לשמוע את התשובה כששומעים את השיר.
הסינגל הזה, עוד לפני שנתחיל לדבר על פני ליין של פול מקארטני, הסינגל הזה, כשהוא יוצא בפברואר, הוא לראשונה לא מצליח להגיע למקום הראשון. הביטלס לראשונה באנגליה לא מגיעים למקום הראשון במצעד הסינגלים. מוזר, יצירת מופת, שבעצם הביטלס מאוד מאוד חדשניים בה, מאוד מאוד לוקחים את המוזיקה שלהם קדימה. לא מצליחה להגיע למקום הראשון. דווקא שירי אהבה ושירי רוק אנד רול פשוטים יותר כן מגיעים, והשיר המורכב הזה לא. מה שכן מגיע למקום הראשון הוא שיר של בחור, מאוד מזכיר לי את טום ג'ונס, בחור בשם אנגלברט הומפרדינק, עם גרסה שהוא מבצע לשיר שנקרא
רליסמי.
כן, הוא מצליח להגיע למקום הראשון.
To would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Me, my darling, let me go.
אם אפשר להבין אולי למה סטרוברי היותר אפל נדחק בשביל השיר הזה, יותר קשה לי להבין איך השיר הזה גבר על שיר מתוק בסך הכל כמו פני ליין. שניהם שוחררו כסייד איי, אז יכלו, זאת אומרת, שניהם יצאו על מנת להיות לעתים.
אולי עדיין זה קשור, למרות ששניהם, האיי סייד, אולי עדיין זה קשור מי כתוב אולי השיר הראשון, ואולי בגלל שסטרוברי פילדס כתוב הראשון, אז הוא תויג כסינגל אפל כזה. אני לא יודע, סתם השערה.
או שאף אחד לא מבין כלום.
זאת השערה, אני חושב, מציאותית מאוד. עכשיו, כדי לדבר על פני ליין, אני רוצה שנחזור שוב פעם ל-In My Life. In My Life הוא הופך להיות מין נקודת יציאה לסינגל הזה בכלל, לקונספט הזה של חזרה לילדות. באחד הדרפטים הראשונים שג'ון כותב לשיר הזה, הוא כותב בית שלא נכנס לתוצאה הסופית, ובו יש לו איזה מין רשימת מקולת כזאת של מקומות בליברפול שאליהם הוא מתגעגע. אחד מהם הוא פני ליין. אז הוא כותב ככה בדרפט הזה, הוא כותב, פני ליין הוא אחד המקומות שאני מתגעגע אליו. במעלה הכנסייה ועד מגדל השעון, בכיכר המנזר, היו לי כמה שעות מאושרות. אז הקטע הזה באמת לא נכנס לגרסה הסופית, אבל משהו בצורת הכתיבה הנוסטלגית הזאת כן מדגדג לפול מקארטני ככה במאחורה של הראש שלו. ואמרנו קונספט אלבום קונספט של שירי ילדות, אז פול מקארטני צריך לתת את הקונטרה שלו לסטרוברי פילדס. וב-66 כששואלים אותו על הכתיבה העתידית שלו, הוא מספר, אני אוהב כמה מהדברים של להקת האנימלס מנסים לעשות, כמו למשל איזשהו שיר שאריק ברדן כתב על מקומות בניוקאסל, איפה שהוא גדל. אני רוצה לכתוב שיר על המקומות בליברפול שבהם גדלתי, מקומות כמו הדוקר זמברלה, שהיא מין מנהרה כזאת ארוכה שדרכה עוברים פורקי הסחורות לעבודה במרסי סייד, וגם על פני ליין, ליד הבית שלי הישן. ואת השיר הזה דווקא הוא כותב חלקו במשותף עם ג'ון, בבית של פול, בקוונדיש. על הקטע הזה של לשבת עם ג'ון ולהעלות זיכרונות על פני ליין, הוא אמר שהם ממש נכנסו לגרוב הזה. ממש התחילו לעבור, בלי גוגל מפס, לעבור על פני ליין, ולהתחיל לכתוב על כל דבר שהם זוכרים שם הילדות. על הבנק, על הסככה הזאת של האוטובוסים, איפה שכולם מחכים, על מכבי אש, שהיו קצת מחוץ לפני ליין אגב, פול סיפח אותם בתוכנית הסיפוח שלו.
זה מותר.
כן, זה מותר. וממש הם חיו ככה מחדש את הילדות. עכשיו, נראה לי שהדרך הטובה ביותר, כמו שכתבתי בפוסט על פני ליין, זה שנעבור פשוט על השיר, זה שיר לא ארוך מדי, ולראות איך פול וג'ון בחלקו תופרים ככה את השיר הזה בצורה מאוד 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 חכמה, דרך דמויות שהם המצאות, הם דמיוניות. וככה דרך הדמויות האלה הם חיים את פני ליין של שנות ה-50 בעצם.
למרות שהם יוצאים, זה שיר הרבה יותר חכם ממה שנותנים לו קרדיט. הרבה פעמים הקרדיט נשאר אצל סטרוברי פילדס ופני ליין מתויג כשיר מתוק כזה. אבל שיר הרבה יותר חכם בגלל שגם השיר הזה בעצם יוצא מההווה וחוזר אל העבר, אל המקום המתוק יותר. הפזמון הוא ההווה.
נכון.
Penny Lane is in my ears and in my eyes. ולאן אני חוזר? אני חוזר למה שהיה אז.
כן, אפשר לראות את זה כמו מין כזה תמונה שהופכת להיות שחור לבן ואז צבעוני, שחור לבן ואז צבעוני. אז את השיר הוא פותח עם הבית הזה. בפני ליין ישנו ספר המציג תצלומים מכל ראש שהיה לו העונג להכיר, וכל האנשים שבאים והולכים עוצרים לומר לו שלום. אז יש, אנחנו מקבלים פה איזושהי דמות כנראה מרכזית, הספר, דמות מרכזית באותה סמטה, והיא הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים במסע הזה של מקארטני, והספר הזה עוד יחזור בסופו של השיר, והוא סיפר ככה מקארטני שהייתה שם מספרה בפני ליין שנקרא ביולטי, היום היא נקראת כבר אחרת, ושם היו תלויות תמונות, ממש בחלון ראווה, היו תלויות תמונות של תספורות שאפשר לקבל, היה פול כזה של תספורות שאפשר לקבל, והוא לקח את זה קצת ועיצב את זה כאילו שהוא, הספר מציג איזושהי תערוכת תמונות כזאת בחלון שלו. אם יצא לכם לבקר היום בליברפול, המספרה כבר נקראת טוני סלווין. מה שקראתי זה ששינוי השם הוא נועד כדי לפתור איזה עניינים על זכויות יוצרים, על מותג שנקרא פני ליין ברבר שופ. אז עניינים טכניים.
הבית השני הולך ככה. בפינה ישנו בנקאי בעל מכונית, וילדים קטנים צוחקים עליו מאחורי גבו. והבנקאי לעולם לא לובש מעיל בגשם השוטף. מוזר מאוד. מקארטני סיפר שאכן היה בנק בפינה, ולכן הוא דמיין את הבנקאי. זה לא איזה אדם אמיתי, אבל הוא דמיין איך הבנקאי מסתובב, הילדים צוחקים על ההרגלים שלו. הוא בעצם נותן, מנסה לתת לנו את התחושה של הרחוב הזה.
הפזמון שכותב מקארטני לשיר, כמו שגיא אמר קודם, הוא בעצם מצד אחד ממשיך בצורה מושלמת את הבית שלפניו, אבל כמו שגיא אמר, הוא מעביר אותנו להווה, מהעבר להווה. פני ליין היא באוזניי, עכשיו באוזניי ובעיניי, בין השמי הפרברים הכחולים, אני יושב ובינתיים בחזרה לעבר. מאוד חכם, מאוד אלגנטי. והוא ממשיך. בפני ליין ישנו קבאי, הנה הדמות השלישית. אמרנו ספר, בנקאי וקבאי. לקבאי יש שעון חול. יש לו בכיס דיוקן של המלכה. אולי בצורת מטבע, אני לא יודע. הוא אוהב לשמור על הקבאית שלו נקייה. זו מכונה נקייה. אז על הקטע הזה של בכלל על הקבאי ותחנת האש, מקארטני סיפר שתחנת האש היא הייתה סוג של פריקת עול פואטית. הייתה באמת תחנת כיבוי אש, בערך חצי מייל בהמשך הדרך, לא ממש בתוך פני ליין, אבל היינו צריכים בית שלישי, אז השאלנו אותה. זה אגב הבית שנאמר שנכתב במשותף, בוודאות נכתב במשותף עם ג'ון. אני מאוד מרוצה מהשורה הזאת, פול מקארטני ממשיך. השורה שהוא אומר, זו מכונה נקייה, it's a clean machine. אני עדיין אוהב אותה כביטוי. לפעמים אתה פוגע עם משפט קטן שבמזל הופך להיות יותר מאשר סתם ביטוי. שוב הפזמון חוזר עם החזרה להווה, והפעם יש לנו הפתעה.
עכשיו הם חוזרים, שזה בטוח, אני משוכנע שזה ג'ון. זה לא פול.
זה מלוכלך מדי.
זה מלוכלך מדי לפול, כרגע לפחות. הוא יעשה אולי, אחרי כזה הוא ינסה, אבל הם חוזרים והם, הוא חוזר עם שני ביטויים שנשמעים כמו מאכלים, אבל ליברפולים מכירים אותם כסלנג למשהו אחר. המשפט, a four of fish and finger pies, זה גם פיש אנד צ'יפס שעלו 4 פני והרבה בני נוער אכלו, אבל זה ביטוי שמתייחס, ואני מתנצל מראש, לגירוי ידני של איבר המין הנשי. קשה לי לראות את מקארטני בשלב הזה עוד כותב. שנתיים אחרי זה הוא כבר כן נכתוב.
באלבום הלבן הוא כבר נכתוב על למה לא עושים את זה ברחוב.
נכון, אבל עדיין כאן אני מתקשה להאמין שזה הוא.
כן. אז בעצם אני לקחתי את זה אם אני הולך עם הקטע שמקארטני מעורב קצת לפחות בסיפור הזה, אז הוא בעצם ככה קורץ לבני הנוער של אז, הוא היה בנוער אז בליברפול, ובבית הבא אולי אפילו ככה מכוון אותנו איפה הדברים המגונים האלו התרחשו. הם התרחשו מאחורי המחסה שבמרכז העיר, שמה האחות היפה מוכרת פרגים, פרח, פרג, ממגש. ואף על פי שהיא מרגישה כאילו שהיא במחזה, היא כן בכל מקרה. על אותו מחסה, מקארטני סיפר שהוא בעצם מוקם בכיכר בפני ליין, מין כיכר מרכזית כזאת, היכן שדרך צ'רץ' פוגשת את דרך סמית'דאון, ככה הוא מספר. המקום הזה שימש בעצם, חוץ ממחסה שבו ממתינים לאוטובוסים, מין מקום מפגש כזה לאנשים. ואז במקום הזה ביום השנה, היה כזה דבר שנקרא יום השנה של הליגיון הבריטי, היו אנשים מוכרים כעוד סמל כזה, פרג. היית שם שילינג אחד ומקבל פרג. אז הוא מספר על ג'ון ועליו שהיו שמים שילינג, מקבלים פרג, ומין זיכרון כזה שהוא מעלה מהדמיון, והוא בהמשך לאותו, בהמשך לאותה, אותו ביטוי מלוכלך במרכאות, אז הוא מספר שג'ון והוא פינטזו מהדמיון שיש כזאת אחות שמוכרת פרגים. הפרגים כתובים באנגלית כפופיז, ואמריקאים ששמעו את השיר חשבו שהם מוכרים פאפיז, גורים מתוך המגש.
שזה הגיוני.
מאוד, אם הם ממש קטנים וקומפקטים.
בבית האחרון מקארטני עושה משהו מאוד מאוד יפה. הוא מחזיר בעצם את הדמויות מהבתים הראשונים וסוגר מעגל על ידי איחוד שלהם. אנחנו חוזרים לספר. בפני ליין מגלח הספר עוד לקוח. אנחנו רואים את הבנקאי יושב ומחכה לתספורת, ואז הקבאי רץ פנימה מהגשם השוטף. מוזר מאוד. אחד הדברים היפים באיחוד הזה, אני חושב שהם בעצם מעידים על מה השיר באמת. זאת אומרת, החזרה מההווה שלו, אל העבר, אל הפרברים עם השמיים הכחולים, לא רק האחות מדמיינת שהיא במחזה, גם ילד מדמיין שהוא במחזה, גם פול מקארטני שחוזר לעבר הזה מדמיין שהוא במחזה. הוא לא חושב שהיום כשהוא הולך בלונדון בתור פול מקארטני, הוא יכול יותר להגיע למצב שבו יש רחוב, שיש את הספר שכולם מכירים, ויבוא הבנקאי וילך, באיזה מין רחוב קטן כזה שכולם מכירים אחד את השני והילדים משחקים שם. הוא כבר חבר בביטלס, ולונדון היא עיר הרבה יותר אולי מנוכרת, בטח למישהו מבוגר, ילדים תמיד איכשהו יותר מעורים במה שקורה מסביב מאשר המבוגרים, והחזרה הזאת והייחוד הזה לכל האנשים שבילדות שלו הפכו את הילדות שלו לחלק ממחזה, והיום הם רק זיכרון רחוק שאליו הוא בורח כשהוא יכול, נותן קונטרה יפה מאוד לסטרוברי פילדס. גם אם השיר הוא אופטימי יותר, ולא אומר שלנצח הוא יצטרך לחזור לדמיונות על שדות לא קיימים, הוא עדיין אומר שכשהוא צריך את כשהוא צריך את הכוח, הוא שואב אותו לחזור אחורה לנקודה של הילדות שלו, שבו הכל נראה פנטזטי מבחינתו.
אז כמו שאמרת קודם ועכשיו, פני ליין הוא שיר שנשמע מתוק ופשוט, אבל הוא מחביא הרבה יותר מאחוריו. גם תהליך ההקלטה לא היה מהפשוטים. גם ארוך ומורכב, אמנם אולי לא כמו סטרוברי פילדס, אבל התהליך הזה דרש שיטה חדשה של הקלטה. לפחות לפי ג'ף אמריק. ג'ף אמריק מקבל ממקארטני בקשה או דרישה. האלבום האהוב ביותר על מקארטני באותה תקופה היה Pet Sounds של הביץ' בויז, והוא מבקש מג'ף אמריק לקבל בפני ליין את אותו צליל אמריקאי נקי, כמו שהוא מגדיר אותו. ג'ף אמריק סיפר בספר שלו, ב-Here, There and Everywhere, הוא סיפר שהוא בילה המון זמן במאסטרינג של תקליטים אמריקאים. היה לו ניסיון עם זה, עם הצליל האמריקאי. והוא היה משוכנע שהדרך הטובה ביותר לתת לפול את מה שהוא רוצה, זה בעצם להקליט כל כלי בפני עצמו. לא להקליט את הכל, לייצר מין טרק בסיסי ועליו להמיס, אלא ממש כלי. ככה שלא תהיה דליפה בין הערוצים, יהיה צליל נקי, ממש כמו שפול דרש. ופול זורם איתו. אומר לו, טוב, בוא נעשה את זה ככה. אם לנון התחיל ככה את שבירת הגבולות באולפן עם סטרוברי פילדס וגרימת המון כאב ראש לג'ורג' מרטין לחבר דברים שלא מתאימים אחד לשני, אז מקארטני גם רוצה לתרום את נקרא לזה את הבלגן שלו באולפן, ומתחילים לעבוד עליו. כש אם חושבים על פני ליין, הכלי, אם אמרנו מלטרון הוא מה שמסמל את סטרובר פילדס, פסנתר הוא מה שמסמל את פני ליין. ובעצם מתחילים, פול מתחיל בהקלטת הפסנתר, מתחיל לעבוד על הפסנתר, פסנתר אחד, וג'ף אמריק ממשיך ומספר על, על השיטה הזאת, או על הקלטת הפסנתר של פול. במשך ימים האחרים ישבו בחלק האחורי של האולפן, מתבוננים בפול מקליט שכבות על שכבות של קלידים. עובד לגמרי לבד. כמו תמיד, תחושת התזמון שלו הייתה מעולה. החלק העיקרי של הפסנתר, שהכל בנוי עליו, היה מוצק. למרות שלא היו לו לא מטרונומים אלקטרונים ולא שום כלי למדוד את זה. למעשה אפילו רינגו לא עזר, לא נתן איזושהי צליל הקשם שינחה אותו. וזה היה הבסיס, הנגינת פסנתר הזאת הייתה הבסיס של הטרק המקורי שפול נתן לכל השיר, שפול הקליט עבור השיר ונתן תחושה כל כך גדולה לשיר הזה. באותו היום נעשים שישה ניסיונות או שישה טייקים של פול בהקלטת הפסנתר הזה. הוא מקליט את טרק הבסיס של הפסנתר, הוא מנגן כאלה אקורדים מהירים כאלה בקצב סטקאטו, מאוד דומים עם... אפשר למצוא דמיון למה שהוא ניגן ב-Got to get you into my life ב-Revolver. ואחרי שהוא מסיים את ההקלטה הבסיסית הזאת של טרק הפסנתר הזה, הוא עובר להקליט עוד פסנתר, עוד טרק פסנתר, שהפעם מחובר דרך מגבר שנועד לגיטרות, מין מגבר בתוצרת ווקס, ואת המגבר הזה מכוונים לאפקט קצת שונה, אפקט שנקרא טרמולו, והוא נותן ממש איזשהו צליל ממש פסנתר, כזה מוזר לפסנתר. אז זה הערוץ השני שמוקלט. יש לך ניחוש מה מוקלט לערוץ השלישי?
אולי פסנתר?
צודק. עוד פסנתר. הפעם מקארטני לוקח פסנתר אחר שהיה באולפן, מין צליל הונקי טונק כזה של פאבים, והוא מנוגן בחצי טון קצת יותר איטי, כדי שכשיעיצו אותו, הוא יקבל מין צליל ייחודי כזה. אפשר לשמוע ברקע של הערוץ הזה את רינגו מנגן בכלי הקשה, כמו טמבורין ועוד כל מיני דברים. ובערוץ הרביעי מנוגן הרמוניום. הרמוניום זה סוג של אורגן כזה, ויש איזשהו תו שפול מקיש עליו, תו גבוה כזה שחוזר על עצמו. גם ההרמוניום הזה מחובר לאותו מגבר גיטרה.
ביום למחרת, מכיוון שהביטלס מקליטים בארבע ערוצים, לוקחים את ארבעת הערוצים שהוקלטו, וכמקשה אחת מעבירים אותם לערוץ אחד, בשביל לפנות עוד ערוצים. זה טייק שבע, הופך להיות. פול מוסיף קול מוביל, ג'ון קולות רקע, וזה סופה של שנת 66.
ככה מסיימים את 66?
ככה. כולו עם ריבולבר וסטרוברי פילדס ועבודה על פני ליין. זה היה לוב.
כן, הם יכלו להספיק יותר.
אני לא מבין את זה. אבל העבודות על השיר מתחדשות שוב ברביעי בינואר, ב-67, וביום הזה הביטלס ממשיכים למלא את הערוצים. מקארטני מוסיף עוד קולות, לנון עוד פסנתר, אריסון גיטרה חשמלית. יום אחרי זה מקארטני מחליט שהקולות שהקליט יום קודם לא מספיק טובים, מקליט אותם מחדש. זה מדהים כמות התעסוקה שלהם על השירים. זה שנה, שנתיים לפני זה, מי היה בכלל חושב על כזה דבר? אבל לא, הוא לא אוהב את הווקלס, להקליט עוד פעם. ואחרי זה הם מתחילים להקליט את קטע שהוא אולי הקטע היחיד הנדיר באמת עד היום של הביטלס שלא יצא, שזה קרניבל אוף לייט, וזה קטע אוונגרד שנוצר למען תערוכה, ו...
אנחנו עדיין מחכים לו שהוא יצא, נכון? הוא אמור לצאת
מתי שהוא, כן. כל הזמן אומרים שההקלטה שלו קיימת. כן. לדעתי הוא כבר נבנה עליו מיתוס כל כך גדול, שהם מפחדים להוציא כן. אותו, כי כנראה בסופו של דבר שזה מין רבולושן 9 ארוך מאוד.
כן, אני קראתי איפשהו שזה קטע פסיכדלי... לא הכי שמיע בעולם.
אז כנראה שפשוט מעדיפים להשאיר את המיתוס. בסוף זה יצא וכולם יגידו, זה... בשישי בינואר, שוב יום עבודה שמוקדש לפני ליין, ומוציאים את מה שג'ון וג'ורג' הקליטו יומיים לפני. פול מקליט בס, ג'ון מוסיף גיטרה, וקונגו, ורינגו מקליט טופים, ושוב ארבעה ערוצים מתמלאים, ושוב צריך להעביר לערוץ אחד. אני אחסוך לכם את כל הפירוטים, אתם יכולים לעבור על זה אצלנו באתר, ובשביל הכיף ובשביל שלא נעמיס עליכם סתם את כל הפרטים האלה, נעשה רגע עצירה ובואו תשמעו את הביטלס שומעים ברקע את השיר ומוחים כפיים, חושבים מה עוד אפשר להוסיף, זה תמיד כיף להיכנס איתם לאולפן.
Yeah, it's clapping on.
For a fish and finger pies.
Should I do that harmony?
Boom, boom, boom.
Ding, ding, ding. Somebody could do that, you know, if they suddenly decide that it needs it there, like...
Trumpet on that bit.
Forward trumpet. Oh, no, backwards.
על הגרסה הזאת, חוץ ממחיאות כפיים, הביטלס מוסיפים עוד פסנתרים. כי חסר לנו פסנתרים בשיר הזה. והפעם ג'ון לנון וג'ורג' מרטין מוסיפים עוד שני טרקים של פסנתרים. יש לנו כרגע 6 טרקים של פסנתרים בשיר. ויש לנו את טייק 9 ביד עכשיו. ועכשיו מה שנותר לעבוד עליו, כמובן פול מקארטני, בוגר The Family Way, רוצה תזמור. מה זאת אומרת? ג'ון לנון יקבל תזמור בסטרוברי פילדס והוא לא יקבל בפני ליין? אז במהלך חופשת סוף שבוע, הביטלס יוצאים לפגרה, אבל ג'ורג' מרטין כותב את התזמור, הוא מאגד את הנגנים, ובתשיעי בינואר הם מגיעים לאולפן, מגיעים נגני חליל, נגני חצוצרה, כדי להקליט את החלק הראשון של התזמור עבור פני ליין. באותו יום הם גם מוסיפים קצת אפקטים, למשל הפעמון הזה שנשמע כל פעם שמוזכרת הקבעית הנקייה, כמובן. וב-12 בינואר מגיעים הנגנים להשלים את העבודה שלהם עם סט שני של תזמור. הפעם כבר עוד קצת כלים נכנסים, חצוצרה, בוב, קרן אנגלית, קונטרבאס. ונשאר לנו איזשהו סולו, משהו פיקנטי שיכנס לשיר. וערב לפני העבודה באולפן, פול מקארטני צופה בטלוויזיה. בכלל, הם הרבה צופים בטלוויזיה, הוא וג'ון, ומביאים המון רעיונות משם. למשל, Good Morning, Good Morning של ג'ון, שהגיע מפרסומות. ערב לפני כן, מקארטני צופה בטלוויזיה, הוא רואה את תזמורת שמנגנת קטע של באך, שנקרא קונצ'רטו ברנדנבורג השני. ומה שתופס לו את העין ותשומת הלב, הוא נגן חצוצרת הפיקולו, שמנגן קטע סולו על החצוצרה. בוא נשמע את הקטע, כדי שתדעו גם אתם על מה אנחנו מדברים.
Thank you.
מי שניגן את קטע החצוצרה הזה בקטע ביצירה הזאת הבאמת יפה של באך, הוא בחור בשם דיוויד מייסון. רואים אותו, אני חושב, באנתולוגיה, מספר על כל הקטע הזה, איך ג'ורג' מרטין פנה אליו. אז באמת ג'ורג' מרטין פונה אליו, מנסה להשיג אותו עבור סשן באולפני אבי רוד, והוא גם מצליח. זה ג'ורג' מרטין. הוא מזמין אותו לסשן ב-17 בינואר, 67, ומה שדייוויד מייסון זוכר, זה שפול מקארטני ככה מתיישב על הפסנתר, מנגן את הסולו חצוצרה על הפסנתר, ומנחה אותו בדיוק רב איך לנגן. הוא גם טוען, אגב, שלא נעשו יותר מדי עבודות עריכה ואפקטים, זה מה שהוא ניגן.
למרות שאני זוכר שג'ורג' מרטין אמר שפול היה יכול להיות מאוד חסר סבלנות לעבודה של אנשים אחרים. והוא כאילו אמר, זה מה שאני רוצה שינגן, שינגן. והוא התעצבן שזה לא יצא בפעם הראשונה.
כן.
הוא אמר לו, נו, מה בא לנגן את זה? כן. אמר לג'ורג', הוא לא דיבר עם, עם הנגן פיקולו. נכון. כאילו אמר לג'ורג' מרטין, מה הבעיה? שינגן את זה. הראיתי איך לנגן.
הסשן הזה ב-17 בינואר בעצם מהווה את אקורד הסיום על העבודות הקלטה של פני ליין, של פול מקארטני. הוא גם מהווה את אקורד הסיום לרעיון קונספט החזרה לילדות, או האלבום קונספט החזרה לילדות שהביטלס חושבים עליו.
שזה נורא עצוב, כי שני שירים כאלה, תחשוב איזה אלבום זה יכול היה להיות, כאילו איזה אמוציות זה הוציא מהם. בגלל שעבר הרבה זמן מאז שחברת התקליטים קיבלה מהם חומר חדש.
אז בעצם מתי יצא הסינגל האחרון שלהם, ב-66?
ב-5 באוגוסט 66, זה היה אלינור ריגבי ואיילו סמרן.
כן, אוקיי. המון זמן.
המון זמן יחסית. לתקופה
הביטלס,
הזאת.
כן, ולתקופה.
ומה שקורה זה שהם דרשו לקבל מוזיקה חדשה, וג'ורג' מרטין אמר, טוב, אלה שני השירים שיש לנו מוכנים, הוציאו את זה כסינגל, ואחרי זה כבר ירד, כמו הרבה פעמים אצל הביטלס, זה כבר יצא לאוויר, כבר ירד להם החשק מהרעיון, והם עברו לרעיון אחר, לסארג'נט פפר.
זה הגיוני, כי שתי השירים שבעצם כל הרעיון הזה נשען עליהם, לא יכולים על פי אותו מוסכמה שהייתה אז להיות באלבום, אז זה קצת ממוטט את הרעיון.
נכון. מה שיפה זה שהסינגל עצמו בעצם מקבל את ה... הוא האלבום שלא היה, כי גם העטיפה שלו היא עטיפה נורא יפה, היא עטיפה נכון. שיש עליה ארבע תמונות של חברי הביטלס.
העטיפה האחורית, כן.
ארבע תמונות של חברי הביטלס כתינוקות.
כן.
ילדים קטנים. זעתותים.
כן. זעתותים.
ו...
אז אפשר באמת, אפשר באמת, אם אנחנו רוצים לשכנע את עצמנו, שזה אלבום, קונספט החזר על הילדות של הביטלס. אז בוא נדבר קצת על הסינגל הזה. הסינגל הזה יוצא בפברואר 67, וכמו שאמרנו, הוא לא מגיע למקום הראשון, בפעם הראשונה, אבל הוא כן נותן את ה... אני מתייחס אליו קודם כל כסינגל הכי טוב של הביטלס, נקודה.
הוא הסינגל הכי טוב של הביטלס, הוא לא הסינגל שאני הכי אוהב של הביטלס, אבל הוא הסינגל הכי טוב של הביטלס.
אני מתייחס אליו כסינגל הכי טוב, אני מתייחס אליו כאל סינגל שחוצה את הקריירה שלהם לשניים, מה שהיה לפניו ומה שיהיה אחריו. הביטלס, קרא לזה המופ-טופס לפניו, והביטלס הניסיוניים, האוונגרדים, you name it.
אני חושב שזה התחיל בריבולבר, אני חושב שריבולבר הוא...
אבל הסינגל הזה חוצה ממש...
הסינגל הזה הוא אין מה להגיד. נכון. תשמע, זה סינגל ניסיוני ללהקת פופ. זה לא כזה מפתיע שהוא לא הגיע למקום ראשון. היום אנחנו בדיעבד מסתכלים ואומרים, מה, זה שיר כזה מדהים וזה, אבל אנחנו לא... קשה לנו לקלוט בכלל איך הם שמעו את המוזיקה הזאת אז.
נכון, זה משהו שלא נשמע כמותו.
לא נשמע כמותו. היום זה נשמע לנו כל כך רגיל, כאילו.
אני מניח שבאופרות או מוזיקה קלאסית כן שמעו כאלה דברים, אבל לא במוזיקת הפופ שהייתה נהוגה באותם ימים.
תשמע, מי ששמע, אנחנו אומרים, עם כל, באמת, הכבוד נגיד לאלינור ריגבי, ועם חלק מהכבוד לאלו סמרין, זה כאילו, אתה לא יכול להשוות את השירים האלה.
כן.
כאילו מבחינת האופל והעומק נכון. של סטרוברי פילדס, ומבחינת האושר המוזיקלי של פני ליין, זה כאילו, זה דברים אחרים לגמרי.
אני גם רואה בסינגל הזה את, ה... אות למקארטני לקבל את המושכות על הביטלס. הפרויקט הבא יהיה סארג'נט פפר, רעיון כמעט לגמרי שלו, ומאותה נקודה והלאה, זה, אלו הביטלס של פול מקארטני, לא של ג'ון לנון.
נכון, ואחד הדברים שאני, הרי ג'ון תמיד אוהב להגיד כמה, תמיד אהב, הוא כבר לא אוהב, תמיד אהב להגיד כמה הוא לא אהב את התקופה הזאת, וכמה זו תקופה גרועה וזה, ורק רק בלבן הכפול זה באמת הוא והכל. בשנת 1970, כנראה תפסו אותו לא מוכן, אז הוא אמר ש... הוא עדיין אמר שמבחינה מוזיקלית הוא מתחבר יותר ללבן הכפול, אבל אין ספק שסארג'נט פפר היה פיק. שתקופת ההקלטות של סארג'נט פפר, שסטרוברי פילדס זה הפתיחה שלה, בעצם זה פתיחת ההקלטות של סארג'נט פפר, התקופה הזאת הייתה פיק של הביטלס.
בהחלט פיק שלו, אני נוטה להסכים איתו. ואני בטוח שכל אחד מכם יכול ככה להקשיב ולשמוע את הזיכרונות של מקארטני עולים וצפים בשיר הזה.
ובכלל אנחנו מציעים לכם לשבת ולזהות את כל הפסנתרים ששם. מי שיצליח להפריד את ששת הפסנתרים שבמיקס, יקבל פסנתר שלא נמצא במיקס.
תודה שהייתם איתנו, תודה גיא.
תודה אורי.
היה כיף.
ביי.